אז אנחנו בפרק חדש, שני של מכירת חיסול, וזה כיף שעברנו את הראשון, איזו הקלה, העפנו את השולחן והתיישבנו על הספות. אתה בהרבה מובנים ערן בריל.
גם.
ואנחנו עם האורח שלנו היום בועז, בועז כהן. ובועז, להציג אותך זה סוג של אתגר, אתגר פסיכומטרי, כי אתה חולש על הרבה הרבה תחומים.
חולש זו מילה קצת...
אוקיי, אתה חזק על הרבה תחומים. אתה באמת בהרבה תחומים על הסקאלה.
אני עושה דברים שאני אוהב, כן. הרבה דברים אני אוהב ואני עושה אותם.
תודה לאל. אתה מוזיקאי, אתה עיתונאי, אתה איש של מילים וצלילים, אתה עורך ספרי מוזיקה, אתה כתבת ספר...
שלושה ספרים.
מוריד את זה בעריכה, טוב? סתם אני צוחק. ואתה גם מרצה... תרצה, אתה יכול לספר, אבל התווסף לך טייטל, ראיתי בוויקיפדיה לפני שנתיים, והטייטל הזה אומר ככה, משנת 2020, כהן הוא אחד מפעילי המחאה נגד מדיניות הקורונה בישראל, הוא מפרסם מאמרים בכתב העת בראשית, חתיכת פוזיציה.
לא ראיתי שזה התווסף אפילו.
פתיח ומתחילים. אוקיי, עשינו את הפתיח. אז בוא, תספר לנו בעצם מה זה, תספר לנו קצת בכמה מילים על הגיליון, על הגיליון בראשית, אם אני מבין נכון, מהעיתון הזה יצאו שישה גיליונות עד היום. שש, כן. תספר לנו בכמה מילים על ה...
תראה, העיתון נולד כיוזמה בעצם של ממי גולן, שהוא היה... עיתונאי נחשב בעיתונות המיינסטרים של שנות ה-80 וה-90, ואיש מאוד נבון, בעל עמדות, דעתן, עם קבוצה של אנשים סביבו, שבעצם החליטו לתת ביטוי למה שעיתונות המיינסטרים או תקשורת המיינסטרים בישראל לא נותנת לו. וזה כבר הרבה מעל ומעבר לוויכוח בעד או נגד, זה בעצם מצב של חד-ממדיות. השתקה גמורה של צד מסוים שיש לו מה לומר. ואני תמיד בעד דיון. לא משנה מי, לא משנה מאיזה צד ומה הוא מבטא, אני בעד דיון. לשמוע גם את הצד השני ולהתדיין ולדבר עליו. אז אני, בעיניי, בראשית, כעיתון, מייצר את הדיון הזה. בעצם, נותן איזה סוג של מקום ופתחון פה ומילים לאלה שהושתקו במשך שנתיים. אני לא כותב שם על קורונה, ולא כותב שם על חיסונים, אני כותב מדור תרבות, כי אני מאמין שבלי תרבות ובלי אומנות, ובלי להנחיל את האהבה לספרות ומוזיקה ופודקאסטים, וכל העניין הזה שקשור ברוחניות, אין לנו באמת עתיד, או בוא נאמר, אין לנו באמת בשביל מה לחיות. יש משהו מאוד מאוד חשוב בעיניי, בעניין הזה של הפצת תרבות. אני אנסה לעשות את זה ברדיו, ברשתות החברתיות, וגם בראשית.
אבל בועז, איפה היה המקום שאתה התחלת להרגיש שהעיתונות היא חד-ממדית באופן, לדעתי, בלתי נסבל, כן? איפה הרגשת שהקולות שמטילי ספק, שרוצים לפתוח לדיון, מושתקים?
תראה, אני מתחילת משבר הקורונה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בהתחלה לא ידעתי כלום, כמו כולם. מה שכן הבנתי מאוד מהר, כי אני לא מבין כלום בחיסונים, אני לא מבין שום דבר ברפואה, ולא במגפות, אני לא וירולוג, אני לא אימונולוג, אין לי שום הבנה בזה באמת. כל החיים שלי התחסנתי נגד כל דבר. אני כן מבין בתקשורת. זאת אומרת, אני בתקשורת מגיל 20 ומשהו, ואני כן מכיר את התחום הזה, ומהרגע הראשון היה לי ברור שיש איזה סוג של התגייסות מאוד מאוד גדולה, מין איזה אישור, קווים, צמצום, רווחים, וכולם מהדהדים איזשהו נרטיב מאוד מאוד בודד ומסוים. שכל מי שמעז...
החיסון או... יעיל ובטוח, רוצו להתחסן לחור.
עכשיו עוד פעם, אין בעיה, אין לי שום בעיה, זה מה שנורא מצחיק, אין לי בעיה עם אנשים שמנסים לקדם את הדבר שמאמינים בו. אבל זה דבר שאתה מאמין בו. אתה, אדם מסוים מאמין, למשל, ש... אני לא יודע מה, שאם תלך ותעשה כך וכך, זה יהיה לך טוב. אין בעיה, אתה רוצה לקדם את זה, בסדר גמור. אבל אם אתה מקדם את זה, ובו זמנית אתה משתיק אותי, שאני חושב, אולי אחרת ממך, פה מתחילה הבעיה. ועיתונות, תקשורת, לא אמורה להשתיק קולות. העניין הזה של פתאום, הכל הזה והזה הוא מסוכן. מה מסוכן?
היה כזה דבר בעבר, בארץ, שהיה בעצם רק איזה נרטיב אחד, שאין בלתו, מי שלא דובק בנרטיב, בזים לו והופכים אותו להזוי ומוקצה. היה כזה דבר אי פעם באיזשהו נושא?
אני חושב שבצורה כל כך קיצונית, אני לא זוכר משהו כזה, לא זוכר משהו כזה. כן, היום, במבט לאחור, כתוצאה מהשנתיים האלה שעברתי במשבר נפשי, אידיאולוגי, מאוד מאוד קשה, אני הייתי מצביע מרץ במשך שנים, אני הייתי משלם דמי חבר למרץ, אני האמנתי בהמון דברים שהמפלגה ייצגה, מבחינתי זה היה שבר ושברון לב.
להרבה מאוד
אנשים. זה היה משהו מאוד מאוד קשה וכואב, אתה יודע, אתה... אלה אנשים שנלחמת איתם, שהלכת איתם כתף אל כתף, להפגנות, בעד רעיונות, והם בוגדים בך. הם לקחו את כל מה שהאמנת בו, ופשוט בזים לך.
חד משמעית.
זה חוויה של גירושין בעיניי, זה משבר אמון כל כך
הרבה גדול. יותר גרוע מגירושין. Mm-hmm. עברתי גירושין, זה דבר הרבה יותר חמור מזה. Mm-hmm. זה קצת כמו, אני אגיד לך כמו מה זה בעיניי. זה קצת כמו שאתה הולך למטפל, פסיכולוג, או לרב, או למישהו שאתה אמור בעצם למצוא אצלו נחמה ותשובה, והוא במקום לטפל בך או לעזור לך, לתת לך יד, הוא מנצל אותך מינית, או פוגע בך, או מכה בך, כמו קצת, אתה יודע, מבחינתי, באמת מרץ הייתה סוג של, איך להגדיר את זה בלי לשמע נמלץ, אב רוחני, או... באמת הסכמתי ואהבתי את הרעיונות האלה, אתה יודע, עוד מתקופת של עמית אלוני, ההצבעה הראשונה שלי, הייתה לי ברורה שאני, אלה הערכים שאני מאמין בהם, וגם הלאה. אז מבחינתי, זה שפתאום השמאל התיישר עם הנרטיב הדומיננטי, הפשיסטי, המשתיק, זה היה משבר היום ונורא. ואז התחלתי לקרוא יותר ויותר, ואז אני פתאום התחלתי לראות שזה גם קורה לא רק פה. זה קורה גם בעולם.
זה כל הלכאורה, כל הדמוקרטים, הליברליים, השמאל הליברלי.
אני מאוד שמחתי
שביידן... הכל אף מהחלון.
בדיוק, אני מאוד שמחתי שביידן נבחר. מאוד הייתי מרוצה מזה שיש לו סגנית כמו קמלה האריס. הרעיונות האלה תמיד נראו לי כמו רעיונות נאצלים. דמוקרטיה, ליברליזם. ולאט לאט התחלתי לראות שזה בדיוק הפוך. זאת אומרת, זה עולם הפוך. זה משהו כל כך מטורף, קשה להסביר את זה למי שלא עבר את הדבר הזה, למי שמאמין בצד השני, אין לו בעיה, אבל מבחינתי זה היה משבר קיצוני ביותר, לראות שאיך האנשים ששמחתי עליהם והאמנתי בהם שיהפכו את העולם למקום יותר טוב.
תראה, הם מבחינתם מכרו מקום של סולידריות חברתית, זאת אומרת, אני מנסה רגע, אני גם הרגשתי... קשה מאוד לגבי החוסר יכולת להטיל ספק, חוסר יכולת להעיר איזושהי הרע, מיד אתה הופך להיות הזוי, קונספירטור, מתנגד וכו', אבל הם מבחינתם כביכול תחזקו רעיון נעלה יותר של סולידריות חברתית.
חלק מגניבת הדעת שהתרחשה.
לחלוטין, כי זה היה על בסיס מדעי רעוע.
אבל גם המדע...
באיזשהו שלב כבר היה ברור שגם המדע כבר לא תומך בהידבקות ולא הידבקות, ולכן כל אחד
שירגיש... תראה מה קרה למדע, הם ממש הרסו את המוניטין של המדע עצמו, של הרפואה עצמה.
לחלוטין.
זאת אומרת שאתה גילו עוד ועוד 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 שקרים לגבי הדבר הזה, וכמו שבועז אומר, סתימת פיות, והשתקת דעות, ועוד המון דברים שפשוט, אתה יודע, יש לך פה מצב שהנה, אתה הזכרת את האנשים של מרץ. הם הרי, איך הם דיברו לפני שהם נכנסו לממשלה, ואחרי שהם נכנסו, הם התפכו לגמרי. הם היו, צריך לחשוף את החוזים, ואת הפרוטוקולים, וחוק הסמכויות, מה פתאום, לא יקום ולא יהיה. נכנסו לממשלה, בום, הכל הפוך.
אני לא מבין איך אנשים אחרים שרואים את זה, לא תוהים ולא שואלים שאלות. זאת אומרת, שלך, אתה רק שואל שאלות. כן, אני רק שואל שאלות. אני לא יודע. אני לא מבין.
ממתי שאלות זה דבר בעייתי?
איך יכול להיות שאתה מסתכל ואתה לא שואל שאלות? אתה מסתכל על ניצן הורוביץ ועל מרץ ועל המרכז ועל מרב מיכאלי ויאיר לפיד, שמעתם וצעקתם נגד ביבי והליכוד שהם עושים מחטפים באמצע הלילה וחוק הסמכויות ופשיסטי ומזעזע וזה, שזה נכון, כל מילה היא נכונה, אני התנגדתי
מאוד. ואז הם, כל... ואז הם קידמו את זה
בעצמם. ואז אתם עושים בעצם את אותו דבר, ואז אתה מבין בעצם שבאמת, איך אומרים במשפחה הדתית שלי, בפלג החרדי, אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשו שמיים. ואתה יודע, במובן הזה, זו תחושה של, שאתה לא רק נפגד, ולא רק מושתק, אלא אתה באמת באיזושהי סיטואציה שהקרקע רועדת, וזה מגיע לעוד תחומים. זאת אומרת, זה פתאום אתה מבין שזה... הולך לאיזשהו מקום של חוסר ביטחון תעסוקתי. זה קשור לדיור, לעלייה של מחירים, לזה שאולי מאיימים על רמת החיים שלך, על כל החיים שלך כפי שהם נראו.
זה מאוד מאוד חזק מה שאתה אומר, אני רגע רוצה לדייק את זה, כי אתה מטיל איזה ספק בהתחלה באיזה מוסד כביכול רפואי ומדעי, ולאט לאט המשבר אמון, או אולי מהר מהר, המשבר אמון נפרס בכל כך הרבה תחומים, כמו שאתה אומר. זה עניין של דיור, זה עניין של תעסוקה, זה עניין של... אז בעצם החוויה הזאת של משבר אמון כל כך חריף, אצלי בכל מקרה, זה קורה כמעט בכל...
זה דבר מאוד נפוץ. הרבה אנשים, אני מאמין שאתם רואים ומכירים עם מעגלים וחברים, משפחה, אנשים בדבר שם בפוסט טראומה רצינית ממה שהיה פה בשנתיים וחצי האחרונות. מזה שהם מאזרחים, מן היישוב, הפכו למוקצים, למודרים, אתם לא יכולים להתפרנס, אתם לא יכולים להיכנס למרחבים, אתם לא יכולים... זה לא הקריקטורה שעשו מזה של רק אתם לא יכולים להיכנס למסעדות. אוקיי? זה הרבה הרבה יותר עמוק מזה. זאת אומרת, זה ניתוקים מחברים וממשפחה ומ...
אבל זה היה מבהיל, כי היה רגעים שראית את ההמון ברגע אחד יכול להפוך להיות דליק. אני ממש הרגשתי איך ברגעים מסוימים, בהמשך של עוד עיצוב דעת, קהל והשפעה, אנשים יכולים לדפוק בדלת ולהגיד, בואי נו כבר, תן לי, כולם חפצנו אותנו, רצו רק, בוא תביא לחסן אותך כבר. אני לא מלביש לך, זו תחושה איומה וזה בעיקר מבהיל.
מתחבר גם לדברים שאתה אומר לגבי בעצם הריסוק של כל השאריות הדמוקרטיה שעוד היו פה. זאת אומרת, הזכויות הבסיסיות, האתיקה הרפואית הבסיסית, כבוד האדם וחירותו במובן הבסיסי של זה.
חוק זכויות החולה.
חוק זכויות החולה, כל העניין של...
1996. אתה מסתכל על, 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 על דברים שהיו קיימים והיו ברורים לכל רופא ולכל מי שהיה...
זה תלוי בכל מחלקה על הקיר.
זה תלוי בכל מחלקה, בכל, במשרד המשפטים, בבתי חולים. ופתאום אתה מגלה שתוך זמן מאוד קצר, אפשר פשוט לעשות איקס על דברים, למחוק אותם, דברים שהיו... ברגע הם לא קיימים, אז אתה יודע, הרבה מאוד מהאנשים, מהסמנים הקיצוניים, אז הם נתפסו לכל מיני סמלים או רעיונות שדעתי לא הייתה נוחה מהם. זאת אומרת, אני לא ממהר להשוות. אני לא ממהר להשוות לנאצים ולהיטלר וכל הדברים האלה. זה לא משהו שמקובל על דעתי ואני לא אוהב את זה.
אגב, זה היה גם שימוש הופכי, סליחה, לצורך העניין, אחד הטורים שנורא כעסתי לראות, היה טור של אורי משגב בעיתון הארץ, כשהשיירה במחאה של המסעיות בקנדה התחילה, אז היה ניסיון ברור של טרודו לצייר את המחאה הזאת כמחאה נאו-נאצית, עם סמלים. אז זה היה וייס ורסה, מה שנקרא.
פה באמת זה נכון שעם כל הרגישות של המקום הזה, והרי פה יש מילים פה שמקפיצות את הציבור. יש הרבה אנשים שמשתמשים בזה, ועוד פעם, אני גם פחות מתחבר לשוואות האלה, אבל קרה פה משהו שהוא...
אני חושב שצריך להסתכל על רעיון ולא להשוות. הרעיון הוא שבעצם פתאום הרבה מאוד אנשים גילו, שבין רגע ניתן לשלול ממך זכויות אזרח. שירתת בצבא, אתה משלם מיסים, אתה אדם נורמטיבי, לא עברת על החוק מעולם, ופשוט ברגע אחד, בהחלטה ממסדית שמגיעה, לא יודע מאיפה, מוזנת על ידי חרדות לא רציונליות, ועל ידי מידע לא בדיוק בדוק.
דוקטורינת ההלם.
עכשיו, אני, ביותי אדם סלחן ומתון, רוב חיי, אני כן נוטה לומר שהרבה מאוד דברים קרו כתוצאה מזה שהייתה בהלה, ובאמת לא ידעו. זאת אומרת, אני נותן את ההנחה הקרדיט, הזו, כן. נותן את הקרדיט הזה, גם בנושא של...
שוגג ולא זדון כביכול.
כן, טוב. תראה גם...
כן, אבל זה אתה יכול להגיד בחודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, נכון. חצי שנה ראשונה.
ולכן למשל נושא סוגיית הסגרים, למשל. שאני לא התבטאתי יותר מדי נגד זה, כי לא הייתה לי דעה בעד או נגד. בהתחלה אמרתי, אוקיי, לא יודעים, אולי הדבר הזה עובד, אולי יש ויכוח, אנחנו לא יודעים.
כן, אבל בוא, יש דברים שאי אפשר לא להתווכח להם, כמו לדוגמה, תשלומים של חברות מחקר וחברות פארמה לבתי חולים. תחזוקים של רישום, נגיד 13,000 דולר, רישום על נפטר קורונה, השפוז קורונה, היו שם תמריצים כלכליים. אתה לא יכול להגיד שזה שוגג במקרה הזה, זה כבר...
יש פה כמה דברים שהם...
זדון.
תראה, אני מחזיר שנייה רגע למקרו, כי מבחינת הפרטים זה נכון, יש המון אפשר, מי שממפה את המקומות שאפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אתם רוצים לדבר שיח של מדע ועובדות, אז הנה, יש המון מדע ועובדות, אבל זה, בוא נסתכל רגע על המקום, האם אי פעם, אתה קצת מכיר את ההיסטוריה הפוליטית פה, אי פעם הייתה תמימות דעים של 120 ח"כים על איזשהו עניין, שלא הייתה אופוזיציה, האם, וגם שם, אתה יודע, זה לא תמיד ולא עובר בשולי הדברים וכולי, שהיה באיזשהו נושא שלא הייתה אופוזיציה. ואני לוקח את זה...
זה באמת מבהיל.
אבל אני מודה שאני באמת לא יודע. אני לא מצליח להבין איך זה הגיע למצב הזה. זאת אומרת, אני לא זוכר תמימות דעים על שום נושא
ברור, זה עם של וכחנים בני וכחנים.
להפך, על כל נושא שהיה, היו גם פיצולים ודעות משנה, ואנשים אמרו, כן, אבל לא בדיוק ככה, ולא ביום שני, אלא ביום רביעי, ולא במוצאי שבת. אני לא מצליח להבין את הדבר הזה. זאת אומרת, אם אתה הולך עם הראש הקונספירטיבי הכי קיצוני, זאת אומרת, אז מה? אז שילמו כסף לכל 120 חברי הכנסת, קנו את כל בתי המשפט, את כל העיתונות, אתה יודע... בטוח שזה קרה בצורה כזו או אחרת בנקודות, אבל קשה להאמין, ואני באמת ניסיתי להבין את העניין הזה.
ואיך זה שהתקשורת, אתה מעולם התקשורת יותר מהכנסת, אפשר להגיד, ואיך זה יכול להיות שבאמת גם שם היה אישור קו הדוק מאוד ברגע?
ואיך אתה מרגיש עם זה מול חבריך העיתונאים? היו שם תורים של כותבים, מי קובי מיכאל... סליחה, קוביניב,
בית מיכאל, סליחה,
נחמיה שטרסלר, יסמין לוי, בטלוויזיה יודעים להגיד שמשרד הבריאות שילם להם בסביבות כמה 250 מיליון שקל, פשוט שילם להם המון מיליונים.
לא הבנתי, מי שילם למי?
משרד הבריאות, תקציב פרסום לטלוויזיה, של 200 וכמה, אני לא זוכר, בערך בין 200 ל-250 מיליון שקל.
כן.
אוקיי, אז אתה אומר, אוקיי, אותם הם ממש קנו בכסף.
תראה,
השאלה היא מה עם כל שאר ה...
הסיטואציה היא כרגע, כמה שאני לא יודע, אני לא רוצה להיכנס למקומות שאני לא יודע.
אני פחות...
אני לא ראיתי כסף עובר מפה לפה, אני לא יודע באמת איך המנגנונים האלה קיימים, ואני לא אוהב לדבר על עובדות שאני לא מכיר. אני יכול לדבר כצופה, מהצד, כמי שבוחן את העניין הזה, מסתכל, ובאמת, בהשתאות. זאת אומרת, אני באמת מביט בעניין הזה בצורה מלאת פליאה. איך זה יכול להיות שזה קרה ככה? זאת אומרת, אני מבין שהתקשורת במצב שהיא צריכה כסף. אני מבין שרייטינג מביא פרסומות ומפרסמים ובעצם מזרים את המכונה. אבל איך זה יכול להיות שכולם ישרו קו? זאת אומרת, איך אנשים אפילו, אני לא מדבר על אפילו על אלה שהפכו להיות אלימים ושולל זכויות אדם. זאת אומרת, אתה מבין שאלה אנשים שכתבו את מה שכתבו, שמתנגדי החיסונים וסרבני החיסונים, הם רוצחים.
תשמע, כשזה בא כשראש הממשלה בא ואומר, אתם תתי מקלע שמסתובבים מרססים, וכל מיני דיבורים כאלה, אז אתה יודע, יש דבר ראשון, יש איזה רוח המפקד, מה שנקרא. זה אחד.
קורא לזה ספירלת השתיקה. אחד הדרכים בהנדוס תודעה, זה לייצר דעה רווחת דרך התקשורת, להעמיד אותה כעובדה. אומרים שבמלחמת המפרץ זה היה אחד הכלים הנפוצים, וכשהדעה הזאת היא רווחת היטב, אז בהתחלה הצופה, המאזין, שותק, כי אומר, רגע, החוויה שלו, הפחד שלו מלא להיות שייך לעדר,
נכון.
זה גם מאוד מפחיד אותו, ואז ככל שהרעיון והנרטיב מוטמע יותר בעוצמה, אפילו נוטים להצטרף, הכל כדי... כאילו נוגעים בנקודה הזאת של מה יקרה אם אני לא אהיה שייך.
נכון, אבל תראה, יש פה סיפור שהתחיל בתחילת 2020, והוא נמשך עד היום, שהוא בעצם, זה חתיכת עניין, בעצם חיסלו את העיתונות האמיתית, חיסלו. חוסלה.
מכירת חיסול.
זאת אומרת, היה פה ממש חיסול ממוקד של הדבר שנקרא להיות עיתונאי.
נכון. נכון, אני מסכים. אני...
איך אתה מרגיש לי זה? עם כל החברים שלך, זה אנשים שאתה עובד איתם שנים, בועז. זה מכרים שלך, זה המיליה שלך.
אני אגיד לך עוד פעם. התנועה, או מה שקרה, הוא מאוד מאוד רחב. זאת אומרת, אתה קודם כל, כמו שאני ראיתי את זה, קודם כל אתה מערער את היציב, את היציבה הכלכלית שלך. ברגע שאני מאיים על יכולתך, ההישרדותית, לפרנס את זוגתך, את ילדיך, את עצמך, אתה מתחיל לנהוג בצורה כזו או אחרת, ואני מודה שגם אני, שאלו אותי פעם אחת, מפגש חברים, אמרו לי, אם היו מציעים לך, עכשיו אמרו לך, תשמע, מעבירים לך 1,000,000 שקל לחשבון הבנק, שמחה, 1,000,000 שקל בחשבון הבנק, כדי שתפסיק לכתוב ברשתות החברתיות, ותעודד לאנשים, תכתוב להם, לכו להתחסן. מה היית אומר? היית מסרב? ואני חייב לומר, בכנות הכי גמורה שאני יכול לגייס, אני לא יודע. אני לא יודע אם מישהו בא ואומר לי, תשמע, אני לא צדיק, אני לא קדוש, אם מישהו בא ואומר לי, תשמע, לא לכתוב שקרים, אבל...
ואז קרה סוג של נס בעצם, שנולד הדבר הזה שנקרא עיתון בראשית.
כן.
בתוך המדבר צייה הזה של, של ה... לא יודע מה, יש ממש שדה גופות של העיתונות הישראלית.
נכון.
ופתאום עיתון בראשית צץ.
אגב, לפחות היה קונסנזוס בדבר הזה, כי גם הארץ וגם ישראל היום, כולם ביחד עם אותו נרטיב.
אבל אתה רואה את זה גם בתוך הפוליטיקה, בכנסת. אם אתה אומר, אם ניצן הורוביץ ובצלאל סמוטריץ' חושבים את אותו דבר, אם נפתלי בנט ויובל שטייניץ חושבים ואומרים את אותו דבר, אז אין לך, באמת, אין לך...
בן גביר ואיימן עודה, אותו דבר.
אין לך על מה להישען. זאת אומרת, אם כולם אוחזים איזשהו נרטיב שאתה לא מסכים איתו, עכשיו, זה לא רק אתה, זה לא רק אתה או אני, אתה יודע, אני מסתכל על זה מספרית, זאת אומרת, מישהו כתב לו מזמן, צריך להודות שנכשלנו בקרב על על התודעה הציבורית. ואני כתבתי לו להפך. זאת אומרת, התודעה הציבורית, התקשורת, רוצה לגרום לך להרגיש שהפסדת בקרב. לא הפסדת בקרב. אמר לי, למה? אמרתי לו, כי תסתכל על המספרים. תסתכל קודם כל על המספרים היורדים של האנשים שהלכו להתחסן. מהראשון לשני, יש איזה 500,000 אנשים שלא הגיעו, קיבלו את הראשון ולא הלכו לשני, למה? מישהו שאל, למה? מהשני לשלישי? מהשלישי לרביעי בכלל, ועזוב את זה, היה פה קמפיין רעשני, חריף, אגרסיבי ברמות שאני לא זוכר דבר כזה.
לא, לא היה.
בעד למען חיסון הילדים. בפועל, העם, עזוב את זה.
20% אני לא יודע אם אני לא טועה, זה המספר או משהו כזה.
78% מהורים, אם אני לא טועה, אבל זה סביב המספר הזה, לא חיסנו את הילדים שלהם עד גיל 11. אגב, מה זה אומר?
בזכות הרשתות החברתיות, הרבה מזה. זאת אומרת, היה תחושה, היה ניכר מאוד, אני ממש שמעתי את המגפיים נוקשות בדרך אל הילדים. ראיתי איך בונים את הקרקע לקראת זה, בקרוב החיסון של גילאי 5 יגיע, בקרוב אנחנו מכינים...
ביבי אמר, הכינו את הילדים.
הכינו, ביותר מזה הוא גם אמר, הכינו את החיישנים, אולי יהיה לנו חיישנים לילדים. גם
אנקדוטה... לא, זה שקיע. דבר מופרע לחלוטין שאנשים, תראה, זה ציבור שלהם.
ואגב, איפה זה פוגש אותם? הורים שאת עצמם חיסנו... אבל אומרים, רגע, את הילדים, אולי כן, אולי לא.
עכשיו...
ואז יוצר מין משבר. אני את עצמי חיסנתי, אבל את הילדים לא חיסנתי.
אז עכשיו אתה מבין, אני... כן. אתה מבין שבפועל, אני אוהב להסתכל על העובדות הקרות בשטח. כי יש המון המון רעש, ואנחנו גם אנשים תקשורתיים, ואנחנו קוראים את הרשתות. עכשיו, זה כמו שפעם אמרו לי, אתה יודע, עבדתי בכל ישראל, רשות השידור. ויום אחד אמרה לי היועצת הלשונית שם, היא אומרת לי, אתה יודע שאם... היה נוחת פה חייזר, והיה אמור להסיק על המין האנושי לפי מה שקורה כאן, הוא היה מקבל מסקנות הפוכות ושגויות לחלוטין ממה שבאמת בעצם העולם. אתה יודע, כי רוב האנשים הם לפחות שם, היו באיזשהו סגנון חיים מסוים, תפיסת עולם מסוימת, small, פוזיטיבי, gay friendly, וזה, זה לא העולם. אתה יודע, אז אני חושב שהרשתות, הרבה מאוד פעמים, הן מעצימות משהו מסוים, מראות לך משהו מסוים, אבל זה כמו הוויכוח הישן שהיה לי על עניין מוזיקה ורדיו, וזה כשהייתי ב-88 FM. זה, העולם לא פועל כמו הדבר הזה. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים, כשזה מגיע אליה, אז הם לא יעשו רעש, ולא ידברו על זה, ולא יכתבו על זה בשום מקום. אבל בפועל שזה מגיע למשהו שמסוים שיש להם איזשהו ספק. עכשיו, מי נתה בהם את הספק? כי התקשורת לגמרי ניסתה לגרום להם להבין שזה הדבר הנכון, ורק זה הדבר הנכון, ואוי ואבוי אם תהיו מחוץ לעדר, מחוץ למעגל. ועובדה, אתה מסתכל על המספרים, אתה אומר, במספרים, בפועל, עובדה שרוב האנשים לא חיסנו את הילדים שלהם. אז מה זה אומר?
שכולם קובידיוטים, הזויים, קונספירטורים, מתנמי
חיסונים. זה אומר שיש יותר דעות ממה שרוצים שנחשוב שיש. יש יותר אנשים שחושבים גם, אגב, זה סקאלה, זה לא שאו שאתה בצד הימני, שאתה אומר, חייבים זה וזה וזה, או הצד השני אתה לגמרי נגד. יש כל מיני גוונים. אתה יודע, אני תמיד בוויכוחים שהיו, אתה יודע, או התחות, או איומים שחטפתי, כל מיני דברים כאלה, איזה. אתה אמרו לי, אתה מכחיש קורונה. אמרתי, איך אני יכול להכחיש קורונה? זאת אומרת, אני בעצמי הייתי חולה, וחולה לא קל. זאת אומרת, אני חטפתי את זה די גרוע, את המחלה. הייתי שבועיים באמת מת על הספה. איך אני יכול להכחיש משהו שבעצמי חליתי בו? אמרו לי, טוב, אז אתה מתנגד חיסונים. אמרתי, אני גם לא מתנגד חיסונים.
אז אתה גזען.
אני חסרתי רגד כל דבר אפשרי, כולל טטנוס ופוליו וחצבת. כל מה שהציעו, הלכתי, התחסנתי, אפילו לא שאלתי יותר מדי שאלות. כל חיי, ממש עד לאחרונה. זו הפעם הראשונה בחיים שלי שהתחלתי להטיל ספק גם בדברים לאחור. זאת אומרת, המשבר הוא כל כך גדול,
כן.
כי פתאום אתה אומר, רגע, אם יש קונצנזוס כל כך כל כך גדול על משהו מסוים, שאתה מריח ואתה רואה שיש בו המון 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 חורים בתסריט. אז אולי גם עוד דברים. אז אולי, רגע, אז אולי פרשת ילדי תימן, אולי אני הייתי הכי זה שהתנגד, אני אומר את זה לגנותי, התנגד ולגלג ובזמן
השני. הנה, ותראה איך הם מסתירים גם את זה. הם בולמים עכשיו, בקטע זה...
המחשב נעלם מהארכיון, כן.
לא, אבל זה מעבר לזה שהמחשב נעלם.
זה הסייבורק. מה לגבי החיסונים? נגיד לבת שלי עכשיו היה גל שני של חיסוני הדמת וחצבת בבית ספר היסודי. שום אין לבוא. וכמובן התחלתי לקרוא, כי האנקדוטה הזאת של המשבר בקורונה היא פותחת לך מרחב גדול של משבר אמון, לצערי. ראיתי שבגיל, בשנות ה-70 היו 17 חיסוני חובה. אתה יודע כמה יש היום? 43. חיסוני חובה בשנה הראשונה.
וואו.
זה מספר לא הגיוני, זה בלתי נתפס.
תראה, אני לא יודע, יכול להיות...
אני, כן.
אני עוד פעם, אני...
אנחנו לא וירולוגים ואנחנו
לא... אנחנו נולדנו, הוריד עלינו כף, אמור לנו בהצלחה, ובזה זה נגמר, לא?
כן, נכון, זה לדרך, בגידה.
בום. תראה, אני לא...
שאלה שלי נגיד היום.
אולי הם טובים.
יכול להיות.
אולי החיסונים, אולי כל החיסונים, באמת, אני אומר, אולי כל החיסונים מעולים ומצוינים.
נכון, יכול להיות שגם ביל גייטס הוא בן אדם נהדר, יכול להיות.
הכל יכול להיות בדברים האלה, אני לא מכיר, אני לא יודע, אני לא שולט בנושא הזה. אין לי מושג באימונולוגיה, וירולוגיה, אני לא מבין בזה כלום. ויכול להיות שהדברים האלה היו הכרחיים וטובים.
אתה כן מבין שהנרטיב מוכתב באלימות, במובן מסוים, בחד צדדיות, בכפייה, אין מרחב מחיה לשום שיח אמיתי, אין שקיפות כמעט לבקשה.
כן, תראה,
וזה אתה כן מבין, כי אתה איש תקשורת, אתה מתעסק בתודעה ותרבות. אגב, תרבות, בואו נעבור לרגע לנושא הזה. בדרך כלל כשיש מלחמה או, 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 או משברים מסוימים, נולדות שפות תרבותיות חדשות, דילן, פלויד, החומה, הכל. מה קורה פה? אין פה כאילו כמעט אף, אף, אף צליל. אתה יודע מה? אפילו לטובת הנרטיב אני לא רואה עניינים תרבותיים ויצירתיים. נכון. אפילו לטובת הנרטיב.
לא, זה מדכא את הכל, מדכא פשוט את הכל.
אני אגיד לכם מה אני ראיתי, באמת, מהסביבה, אתה יודע, שהיא לא קיצונית, לא לפה ולא לפה. לא 10% של תומכי החיסונים הנלווים, לא 10% של המתנגדים.
שאולי מהוונגרדים של לא. הקבל ואלומים.
80% של המיינסטרים, שהוא פחות או יותר נע בין עזוב, אני לא יודע אם זה טוב או לא, החיסון הזה, אבל יאללה, הזרקתי והלכתי הלאה, קדימה. שחרר אותי, תן לי תו ירוק וזה. בין הצד הזה לבין כאלה שממש, אתה יודע, האמינו וקיבלו, והכל בסדר. רוב האנשים שאני ראיתי סביבי, גם בתחום התרבות והמוזיקה, בסך הכל רצו לחזור לבמות ולהופיע ולהתפרנס ולהביא את האומנות שלהם. הם לא עצרו רובם, רובם. גם אם הם חושבים כמוך או כמו וכמוני, הם רצו רק, בוא נעבור את זה. בוא נעבור את זה. בוא
כן,
בוא
נעשה מה שאומרים לנו. וזה בדיוק מה שהעמיק את זה.
אבל כשזה הגיע לפרנסה שלהם, הם יצאו והתאגדו. הייתה מחאה מאוד גדולה של עובדי הבמה יחסית וזה.
כן, התאגדו נגד הסגרים ונגד
הפגיעה בפרנסה.
מחאה מאוד דרדלה. לא כל כך. דרדלה. איזה מחאות היו של אומנים? איזה מחאות?
תראה, אתה מצפה, אני מצפה שבמצב כמו שקרה, שהתו הירוק שהוא בעיניי פשע.
חד משמעית.
אני מצפה שאומנים, כולם יהיה שורכב עם עתיק הספי. זאת אומרת, כולם יבואו ויגידו, אני לא מופיע, אם אתם אומרים זה כן, זה לא.
שים לב שאומנים, אני התחלתי להיות אקטיביסט ב-2011, מחאה חברתית ב-2011, גם בתקופה ההיא, שזה לא היה כזה קורונה ולא מדע ולא הפחדות על בריאות, אומנים שתקו כולם, שתקו כולם, לא איזו לבוא ולהגיד אני עם המחאה, ותראי כל המחאות שהיו מאז, שוב זה לא היה בהיקף הזה, בהיקפים אחרים, שאם זה מחאת הגז, שזה השוד הפיננסי הכי גדול שהיה פה עדיין, אם זה לא, עכשיו נראה לי אולי מה שקורה עכשיו אולי מתחיל לעקוף את זה, אבל אני אומר, אומנים ישראלים, הם לא זזים מילימטר מהנרטיב ברמה שתסכן להם
את זה. אבל זה תמיד היה ככה.
כן?
זה תמיד היה ככה. כן? כולל הגדולים
מכולם. יש בזה משהו מאוד...
גם כשאתה מסתכל על שירי מחאה, אתה יודע, אז... כשהם היו, הם היו בדרך כלל...
אבל זה לא... תראה...
מאוד מסוימים ומאוד לא טובים גם. זה לא...
זה לא דווקא אבל שירים, זה לא שירים. זה גם עצם ההזדהות, נגיד אתה ברדיו, נגיד מראיין אנשים וכולי, זה לא רק השירים, זה ה... לבוא ולהביע דעה, לבוא ולהגיד אני תומך או מתנגד לדבר מסוים.
זה לא נכון, מבחינת יצירה, אולי זה יותר small oriented בעולם של התיאטרון וזה, אבל מחזות ותסריטים נכתבו באופן מובהק כמחאתיים. אם זה מיטלפונקט, אם זה הספארי, ואם זה...
תראה, אני...
סתם לצורך העניין.
מדינת ישראל...
כן, חנוך לוין.
כן, חנוך לוין.
בתיאטרון כן, אבל עוד פעם, אני מסתכל על... 25 השנים האחרונות, כשזה נתח מאוד רציני של זמן, ואני רואה בעצם אומנים שרוצים להביא את אומנותם די חומקים מפוליטיקה, אבל לא רק מפוליטיקה, של שמאל ימין יותר קל תמיד להיות, אתה יודע, זה הרבה יותר קל לכתוב שיר על צהל שמתנהג בצורה נוראית, כן. או ילדה שאיבדה את עינה, כן. או מצד השני, או להיות אריאל זילבר, או אמיר בניון, שבעצם מהלל את הפטריוטיזם, זה מאשר לבוא ולדבר על רעיונות שהם לדעתי הם גבוהים וחשובים יותר, ונאצלים יותר, מכיוון שהם לא נוגעים בימין ושמאל. מבחינתי, זכויות אדם זה לא זכויות אדם בשבילך. אתה יודע, זכויות אדם, הם, זה לא, אתה לא אומר לך אני נותן, אבל לך אני לא נותן. אתה יודע, זכויות אדם זה ערך כל כך חשוב. זה משהו שכל אדם מצפוניסט אמור להילחם למענו. עכשיו, כשאני מסתכל בתקשורת, ואני רואה שגם עקיבא נוביק, שהוא איש ימין לדעתי, אם אני מבין נכון, ובן כספית, שלא חשוד באהבת הימין, שניהם גם יחד כותבים מתגובה על העניין הזה של ארגון הבריאות העולמי, זה לא מעניין.
בוא רגע נגיד למאזינים את האנקדוטה הזאת שאמרת. בסוף החודש יש כינוס של ארגון הבריאות העולמי במטרה לחתום יחדיו עם האום אמנה שתפקיע את
הסמכות... לא, אמנה זה תיקונים לתקנות הבריאות העולמי.
תיקונים לתקנות הבריאות העולמי שתפקיע את הסמכות הריבונית של המדינה בניהול משברי חירום במקרים של מגפה ופנדמיה. אז פנו... צורך אני לא יודע מי, לעקיבא נוביק ולבן כספית, ושניהם נפנפו את זה במין לא כל כך מעניין אותי, זה לא...
כן, תראה, כל הסיפור שעדיין, שמתחילים לדבר עם כל מיני דמויות פה, על הקשר של...
סליחה, אני פשוט מרגיש שקטעתי אותך ורציתי
לזה. לא קטעת אותי.
אוקיי, סליחה.
עכשיו קטעת את שנינו.
אני קוטע את כל השידור.
לא, בדיוק. קיצור, אתה יודע, כשמתחילים, אולי זה תהליך שבאמת, תהליך הסתגלות ולימוד של הדמויות התקשורתיות פה, שמתחילים לדבר איתם על הקשר של גורמים מעבר לחוף של תל אביב. יש ים, ומאחרי הים יש דברים. אוקיי? מתחילים להגיד להם, יש דברים מעבר לים, שיש להם השפעה. פתאום זה נהיה, חלק אומרים, זה קונספירטיבי, חלק אומרים, מה פתאום, לא מעניין, איך יכול להיות, כאילו, אין עדיין התהליך הזה שאנשים מבינים שבעצם כל מה שקורה פה, וזה חוזר לשאלות שלך, איך זה יכול להיות שהייתה פה גניבת הדעת המטורפת הזאת. יש פה, אולי, כן, אף אחד לא מחזיק באמת, איזשהו קשר לדרגה גלובלית יותר, בינלאומית יותר.
לכן אני אומר, אם משהו, ונגיד שהוא קונספירטיבי, נגיד, אני טוען איזו טענה שהיא משוגעת, בסדר? נשמעת באמת יוצאת דופן.
אני אתן לך דוגמה. 30 משפחות לפחות בעולם מנהלות את כל הסדר העולמי ומייצות אג'נדה חדשה.
עכשיו, קודם כל,
מובילות אותנו אל יד.
יכול להיות שזה שטות גמורה, יכול להיות שזה נכון. אתה מעלה איזושהי טענה כתוצאה מזה שקראת משהו והתקשר לך, אתה מעלה רעיון. העולם הוא דיון של רעיונות. כל הפילוסופיה, כל תפיסת העולם המדינית, התרבותית, הדתית, היא ויכוחים. גם היהדות היא מלאה ויכוחים בפנים.
חלוטין.
אלה אומרים מותר לעלות להר הבית, אלה אומרים אסור בתכלית האיסור.
מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים.
בדיוק. עכשיו, העניין הזה לבוא ולהגיד, לא, אין, זה לא מעניין. עמוס שוקן, מול של הארץ, עיתון שאני אוהב וכתבתי בו, ואני מעריך מאוד, הרבה מאוד מה כותבים. אומרך, זה לא מעניין המסעיות בקנדה. זה לא מעניין. אתה אפילו לא תשאלו שאלות כדי לבדוק ולחקור. אולי זה באמת נאונאצים. אולי זה חייזרים. אולי זה אנשים שרוצים רק לשפר את מעמדם הכלכלי.
אבל זה אירוע שכל העולם מדבר עליו.
אבל זה אירוע. קורה משהו. אתה יודע, אתם כותבים על דברים באמת שונים ומשונים שקורים בעולם, שזה בסדר, זה תפקידי התקשורת.
כן.
מה זאת אומרת? זה לא מעניין.
כן, אתה פותח עיתון ואתה רואה באמת אלף אנקדוטות מוזרות על איזה כלב שזה, ועל איזה אישה, ועל איזה מישהו שלא יודע מה, ועל העץ הכי, לא יודע מה, גבוה או רחב או whatever בעולם. וכזאת הופעה, זה לא מעניין.
אבל זה שנטרדלו למפגינים את היכולות העברות הפיננסיים פעם ראשונה בחיים, נטרדלו להם מרנקים דיגיטליים.
לא, זה מיליון דברים קרו שם.
אז זה לא רלוונטי.
המון דברים, וגם עוד פעם, אין לי בעיה.
בכלל, לא מזכירים את הגופים האלו, הפורום הכלכלי העולמי, כל הכוחות לא מזכירים את הגופים.
כי הם לא רוצים להתעסק איתם, הם לא רוצים להתעסק איתם. והיחידים שמתחילים, והיחידים שמתחילים להתעסק איתם, ואני חוזר עוד פעם, זה העיתון בראשית, שזה רגע מכונן, רגע מכונן בהיסטוריה של המדיה והתקשורת הישראלית. זה לא פחות מזה, כי זה פתאום משהו, הגוף היחיד שמדבר, סוף סוף מדבר משהו שהוא לא, הוא לא מיושר,
אנשים,
לא מיושר עם הנרטיב.
אני מסתכל קדימה, ואני חושב שמה שיקרה פה, הוא, אני אדם אופטימי במהותו. אני חושב שאנחנו הולכים לאיזו תקופה שבה הרבה מאוד מסכות יורדו, והרבה מאוד מסכים יקראו, ויהיה איזה סוג של שידוד מערכות, ובאמת שינוי מאוד מאוד עמוק בכל מה שקשור לתפיסה של הרבה מאוד אנשים את העולם. זאת אומרת, זה הרבה מעל ומעבר לקורונה, שעכשיו הבנתי שחלק אמרו פתאום אנחנו צריכים
למה זה מדע, מה זה אמת?
לקבל את זה כמחלה, ככל המחלות, גם מה שאמרו כבר לפני שנתיים.
כן, נכון.
או החיסונים שהם לא מונעים הדבקה, והם לא,
לא רק זה, גם רוב המחוסנים נדבקים עכשיו יותר מהם.
נגיד שכן, נגיד שלא, לא משנה, אני עדיין, זכותו של כל אדם, אני תמיד אמרתי את זה ותמיד כתבתי את זה, זכותו של כל אדם ללכת ולהתחסן כאוות נפשו.
נכון,
זכותו, זכותך,
אבל יש חובה, אבל יש חובה, יש חובה.
הסכמה מיד
גם הסכמה, אבל יש חובה לחשוף בפני האדם את האמת לגבי הסיכונים. יש את הרווח ויש את הסיכון.
תראה, אוקיי, אתה הולך לפרוצדורה.
אתה לא יכול להבין את העסקה אם לא חושפים לך את הסיכון.
כן, אתה הולך לפרוצדורה רפואית כזו או אחרת. בכל, כמו שאמרו לי הרבה אנשים שהם רופאים, אמרו לי, תשמע, בכל חיסון יש סיכון. ברמה כזו או אחרת, כל חיסון יכול לגרום חס וחלילה משהו.
תסביר לי אותו.
זאת אומרת, כל החיים היה, כל השנים היה, ואף לא שאלתם שאלות למה דווקא על זה. אוקיי, יכול להיות. אבל בשורה התחתונה, אנשים, למדתי, השינוי הזה שצריך לקרות, הוא קורה ברמה שאני רואה אותה מסביבי, אצל הרבה מאוד אנשים, שהדבר האחרון שאפשר לקרוא להם זה שהם קונספירטיביים. אנשים מאוד מאוד נורמטיביים ושמרנים. ופתאום אתה רואה שהם מטילים ספק בכל מיני דברים, באוכל שהם קונים בסופר. פתאום הם רוצים, פתאום מתחילים להתעניין, אומרים, קראנו וזה וזה, וכאילו הבנו שדברים מרוססים, או דברים מגיעים לא טובים, או משאירים אותם...
כי אתה מבין, אתה לא יכול לסמוך על אף אחד.
אז אתה אומר, זה נוגע באוכל, זה נוגע, פתאום מישהו אמר לי, רצו, ששלחו לי שאני צריך לחסן את הילדה וזה, ישבתי כל הלילה על האינטרנט לקרוא על הפוליו. איפה קראת בחיים שלך לפני זה משהו על חיסון? עכשיו, זה כתוצאה מזה, שכשאתה מפעיל לחץ מאוד מאוד אגרסיבי, ורותם משהו בצורה מאוד 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 כוחנית לטובת איזשהו משהו מסוים הרבה מאוד פעמים, אלה התוצאות. אני לא חושב שאלה תוצאות טובות. זאת אומרת, להיות בן אדם מעורער שלא מאמין לאף אחד, שמטיל ספק במסד הרפואי, בממשלה שלו, זה לא דבר טוב, זה דבר רע.
זה לא דבר
כחברה, זה דבר גרוע מאוד.
אבל לא תראו לנו ברירה.
זה לא דבר טוב, זה דבר גרוע מאוד, וזה דבר שבעיניי הוא לא מקרי.
בעיניי זה דבר לא מקרי כרגע.
זה לא, האפקט הזה, או התופעת לוואי של העניין הזה, של הערעור מאוד יסודי של אמון, ואתה לא יכול לסמוך על אף אחד, לא יכול לתת אמון בשום ממסד, בשום גוף, בשום חותמת. עכשיו אתה יודע, כל דבר, אתה רואה שמשרד הבריאות כולו, משרד הארגון הבריאות העולמי כולו, כל הארגונים, כל האקדמיה, כולם בגדו. אוקיי, אתה לא יכול לסמוך, ואני בא ואומר, זה לא מקרי. זה מכוון, האנשים שעשו את המהלך הגדול הזה, אוקיי? זה הכל, זה לא קרה מעצמו, הרי. יש אנשים, יש אנשים שהניעו את הדבר הזה, יזומה, כל מה שראינו, מי הדברים שראינו בקנדה,
עקבית מתוכננת עוד מלפני שנים.
דרך כל מה שקורה בכל העולם, זה מכוון כדי להרער לנו את האמון בסמכות, כדי להרער לנו את האמון בדרג הביניים הזה שנקרא ממשלה. אוקיי, למה אני אומר ביניים? כי בסופו של דבר, אני, לפחות בתפיסה האישית שלי, ההחלטות הגדולות בכל תחום, מסחר, מדע, איזה תחום שלא תסתכל, זה בא מעבר למדינה, נכון? זה לא שישראל נותנת את הטון לכל העולם בכל דבר. יש גופים יותר גדולים שנותנים את הטון. עכשיו, הם מעוניינים שהערעור הזה יקרה, שאנשים יאבדו את האמון. כי ברגע שיש לך ציבור שהוא חסר אמון בסמכות, חסר אמון בממסד, יש לך הרבה יותר פתח לעצב את הסיפור בצורה... כי אם אין לך אמון בממסד, אין מי שבעצם יערוז את הסצנה המקומית תחת קהילה אחת.
אבל העניין הוא שכשאתה מגיע למצב של חוסר אמון, אני לא יודע איך אפשר לייצר בך אמון לגוף אחר. אתה יודע, אוקיי, אלה בגדו בך. אבל זאת אומרת, אני יכול להבין, כשצד אחד מערער את אמונך בו, אז אנשים עוברים למשל, אני יודע מה, אני ראיתי משמאל לימין. בסדר? אנשים שהיו אנשי מרץ, אתם עברו, התחילו להצביע לנתניהו. פגשתי כאלה. אני יכול להבין, כי אמרו, אוקיי, הדבר הזה הוא לא בשבילי, אני הולך לדבר ההוא. אבל כשכולם מערערים את האמון שלך בכל דבר, בממשלה, בכל חברי הכנסת, בתקשורת וזה, מה יקרה?
זה עוד תהליך.
איך אפשר לגייס, אותי, היום אפשר לגייס באופן עיוור, זה שום דבר.
זה עוד תהליך, עוד תהליך של פירור של קהילות. מה הכוונה? גם אפילו המארז הטריטוריאלי שלנו. אוקיי, אנחנו בטריטוריה מסוימת, באזור מסוים. יש לנו איזה משהו שהופך אותנו לקהילה מעצם הקיום שלנו פה, יחד. ואם אתה מערער את האמון במוסדות האזור הזה, אוקיי, אתה מקבל עוד רמה של פירור של קהילות. הם רוצים אותנו יחידות כמה שיותר נפרדות, כי אז המשפט, מניפולציה היא הרבה יותר קלה ברגע שפרקת את האלמנט, את התחושה הקהילתית. זו דעתי.
בהמשך למה שאתה אומר, אני מסכים ואני חושב שחלק מהמשבר אמון הכוללני הוא יד מכוון לטובת ממשלה אחת, כביכול. ממשלה אחת גלובלית, מקור אחד שבו אפשר לסמוך, כי המשבר, כמו שאתה אומר, הוא כבר...
אבל היא קשה להאמין מזה.
אני
באמת, אני אומר מהמקום שלי, אני נוטה לחשוב שאני אדם גם קצת רציונלי וחושב, אני מתקשה להאמין, זאת אומרת, אני מבין את זה שאולי מישהו, יש לו רעיון
כזה. שיש יד
כזה. לא, אני מבין שיש רעיון כזה, שמישהו רוצה או משתוקק לזה, אני מבין.
נכון.
אבל אני מתקשה להאמין או לתפוס איך דבר כזה יכול להתממש. במקום שבו, אתה יודע, קשה לך מאוד מאוד להיכנס לתוך מקומות, לתוך קהילות, שאני אומר, איך זה יצליח? איך זה יצליח אצל הערבים, אצל החרדים, באפריקה, אצל אנשים שהם אנשי עידן חדש
ירוקאיסטים. כשהמטוס מתרסק, כשהמשברים נולדים, וגם כשהם יזומים, אז הרבה יותר קל להתאחד. כשהפחד ההישרדותי, הרבה יותר קל לקיים מצבים כאלו. נוח הררי, אותו נוח הררי, דוקטור, פרופסור, מה הוא? הוא
מניאק.
הוא מניוק בלתי נסבר, דוקטור איבל. אגב, שמעתי אותו אומר בריאיון, הוא אומר, one of the questions that rises is, why do we need so many humans?
כן.
And what do we do with so many humans? שואל אותו המנחה, do you have any guess? הוא אומר, at the meantime, we're trying to make them happy with drugs and video games. אז המקום, ויותר מזה, עוד התבטאות שחוזרת אצלו הלוך ושוב, זה אומר, כל הנושא הזה של בחירה חופשית ואיזה נשמה מסתורית, ואני יש לי רצון חופשי, אני החליט מה לבחור בממשלה ואני החליט מה לבחור בסופר, that's over. כאילו, המעבר הזה מחיה שהיא hackable animal, היא היעד הברור והמובהק. גם בעיניי. בעיניי זה מלחמה על פנימיות של...
בעיניי הטעות שלו היא מהותית, והיא טעות שנובעת ממשהו שהיא קשורה אליו ולא קשורה אליי ואליך ולהמון אנשים שהם כן בקהילות, כל אחד בקהילה שלו. תשמע עוד פעם, אני לא רוצה ללכת אל המקומות באמת המאוד מאוד גדולים, כי אני באמת לא מבין בזה. אני יכול לומר לך מניסיוני האישי, מהמעגל הפרטי הקטן מאוד שלי, מהבית וחברים וזה, אתה יודע, דברים השתנו ברמה מאוד מאוד מעניינת. למשל, התחלנו לגדל ירקות בבית. אתה יודע, אשתי פתחה ממש חממה במרפסת, מגדלת המון דברים, ואנחנו משלים אותם, ואופים להם.
גם הוא הצלם שלנו, מדהים. מקים פה גינה נהדר.
מדהים, 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 מדהים.
מאוד כיף. ופתאום התחלנו, אני התחלתי לקנות מחקלאים שמוכרים ישירות, לבדוק, לראות באינטרנט מי מוכר ישירות, להגיע למקומות מסוימים, ולקנות בהם. ואתה קונה פתאום עגבניות מדהימות, ב-5 שקלים במקום ב-40. כל מיני דברים כאלה, ברמת התקשורת, אני לא רואה שום ערוץ טלוויזיה שמשדר חדשות, כלום. זאת אומרת, אני אחרי כמה חודשים לתוך הקורונה הבנתי מה קורה, והחלטתי להיגמל ממתחנת המוח הזה, לא רואה שום דבר. זאת אומרת, מבחינתי טלוויזיה זה לפתוח, להיכנס ל-VOD, לראות סרט שבא לי, לראות סדרה, נטפליקס, אתה יודע, עוד מעט יהיה דיסני, וספורט, שיש בלייב, אני רואה ספורט. זה מה שאני רואה, דוקו מוזיקה. אלה הדברים, אני צורך את התכנים שלי, אני לוקח אותם.
אגב, זה שפל רייטינג חדש שלא היה.
די, אבל עוד פעם, זה מסוג הדברים שכשאומרים לך, נכשלנו בזה וזה, לא, לא נכשלנו, בדיוק הפוך. בדיוק הפוך, אתה רואה את זה עם החיסון הילדים, אתה רואה את זה עם הרייטינג של ערוצי התודעה, אתה רואה את זה בכל מיני תחומים, זה לא נכון. לבוא ולהגיד נכשל, זה לא נכון, הראייה שלנו כרגע היא ברזולוציה כזאת, כי אנחנו עוד בתוך המאומה, עוד יעבור זמן ואז אתה תראה מה קרה. אני יודע שכל הנושא הזה של ניצול הזמן, בילוי עם ילדים, בדיקה של רעיונות, אתה יודע, אנשים... לפחות בסביבה שלי, והם לא מעטים. הרבה מאוד אנשים באמת שינו את אורחות חייהם בשנתיים האחרונות.
טוב, לא הייתה להם כך הרבה ברירה.
נכון, אבל אתה יכול לנקוט באחד משתי הדרכים. אתה יכול או להשתעבד לחרדה, כי זה סוג של אדרנלין מטורף, ואתה כל הזמן עוקב אחרי אולפנים פתוחים, כמו כל דבר שקורה נורא. כן. פיגוע, מלחמה, כן, כן, לא כן. מבצע. או לבוא להגיד, אוקיי, אני מבין שזה מה שקורה, אני לא רוצה להרעיל את עצמי בדבר הזה. אני רוצה לראות עכשיו את כל הסדרה סמוך על סון מההתחלה. זה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה עכשיו להיכנס לאיזשהו מקום, להזין את עצמי כמו שאני מזין את עצמי באוכל טוב, ולא בג'אנקייה שאני... זה וזה. כל התקופה של התו הירוק, אני, למשל, מכיוון שאני מתנדב בהרבה מאוד מקומות, אז בעצם בפועל, בתכלס, היה לי תו ירוק. לא התחסנתי, אבל היה לי כל מה הייתי נבדק, כדי... לעשות את, להמשיך את הפעילויות האלה, שהן לא פרנסה אגב, בכלל. אבל לא הלכתי להופעה אחת, לא ראיתי סרט חן בבית קולנוע, לא הלכתי לראות הרצאה אחת, לא שיתפתי עם זה פעולה בשום פנים ואופן, כן. עם הדבר הזה. אז אני אומר, זה בחירה כן חופשית שלי. כן, כי דובר על נוח הררי, עד מחר יכול להגיד הדבר הזה, it's over, it's not over. אתה יודע, הדבר הזה שאני כן בוחר איך לחיות את החיים שלי, ואני בוחר לחיות את החיים שלי באהבה, ביופי, בלהטעין את, את, את עצמי ואת משפחתי ואת מאזיניי בדברים יפים וטובים, ולא לעסוק ברעל הזה, ולא, ומבחינתי זה לא לשתף פעולה עם הצד הזה.
תראה, בועז, אני מסכים איתך שהפעילו לנו לחץ ואמצעים שחייבו אותך לקחת איזו בחירה פנימית ולחבור לשורש שבך. כי אתה מבין, אתה הרי במשבר אמון עם כל דבר אפשרי, אז אתה חייב למצוא את התוקף האמיתי. אגב, אחד הדברים שהטריפו את כל האנשים שלא הסכימו עם נמנעי הזריקה, הם אמרו, מאיפה הם מוצאים את הכוח,
נכון.
את התוקף לצאת כנגד כל מדעני העולם,
נכון.
נגד כל המומחים הכי גדולים, מאיפה, מאיפה יש להם את העוז והתעוזה הזאת לעשות כזה דבר?
בזה נתקלתי המון, במה שאתה מסביר עכשיו נתקלתי המון. שזה זה בין שנאה עזה
לקנאה.
לקנאה מסוימת. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שאתה מסוגל לא ללכת להופעות, שאתה רוצה לשבת בבית, ואיך אתה, מאיפה הכוח הזה? אתה בן אדם, אתה כל כך אוהב לראות
מאיפה
הופעות.
מאיפה הכוח הזה?
אני, תודה, זה כמו ששאל אותי על, 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 על כל בחירה אידיאולוגית שהיא, אני פשוט חושב.
זה אידיאולוגיה? או שזה רגע, זה מנטל, זה רוח?
אידיאולוגיה
שאני לא איזה אחד עוד אחד אינטלקטואלי גם.
אני חושב שאצלי זה הכל מרגש. אני לא מסוגל לקבל את הדבר הזה שאתה מכניס בן אדם מסוים, כי הוא שחור, יהודי, לבן, ערבי, מזרחי, ולא מכניס אנשים אחרים. לא מבין את הדבר הזה. לא מבין אותו. עכשיו, מילא, עוד פעם, מילא אם זה היה מגובה במשהו שהיית אומר, תשמע, זה, אני לא יודע מה, זה דבר שחור, זה צרעת, אני לא יודע מה, אתה יודע משהו שבאמת הוא נורא מסוכן, אתה הולך ברחוב, אתה רואה סקים גופות, אנשים מתים נופלים קורסים ברחוב.
זה מה שראינו בהתחלה מסין.
מה?
זה התמונות שראינו בהתחלה מסין.
עכשיו, אתה יודע, זה מסוג הדברים, אני בהתחלה, אני זוכר שהתחיל הכל המאומה, ואמרתי, אוקיי, ואז דיברו על החיסונים, יאיר לפיד אמר, אין חיסונים, ביבי אמר, הגיעו חיסונים, ואז אמרתי, אוקיי, אני נותן זמן לראות. לשקול, מותר לי לנשום רגע להגיע לקטטה, גם שאני חותם על קניית אוטו, אני רוצה לראות את המסמכים, אני, שנייה, ולאט לאט, אתה יודע, ככל שעבר יותר זמן, הספק הלך וגדל בי. פיקפוקים, שאלות, אתה יודע, אני נושא איזשהו גן של מחלה שנדירה, ניוונית, שאימא שלי מתה ממנה.
ALS?
לא, HIBM. זוכר שאלתי את הרופאה, שלי. אמרתי לה, תגידי, זה, אמרתי, לא, אין שום קשר. והעמקתי והלכתי לאיזשהו מומחה, ושאלתי אותו גם, אמרתי לו, תגיד, החיסון הזה, נגיד שאני רוצה, כי בהתחלה אמרתי, מה יהיה, ומה אם יגידו לי, אתה לא יכול לבוא לרדיו, אתה לא, מה, אז כן שקלתי את העניין הזה. הוא אמר לי, תראה, הסיכוי הוא מאוד מאוד קטן, אולי אחוז. אמרתי לו, תבין שמה שאתה אומר לי בעצם, זה אולי אחוז בשביל העולם, ובשבילי זה יהיה 100% נכות. נגיד, אנחנו לא יודעים.
כן.
אומר לי, הסיכוי, אומר לי, אף אחד לא יחתום לך, שלא יכול לקרות לך כלום. אף אחד לא יחתום לך על זה, זה אמר לי המומחה. הוא אומר, אני אגיד לך ביושר. אמרתי לו, אתה יכול לכתוב לי את זה? הוא אמר לי, לא.
בוודאי, עד היום, זה מה שמטורף, זה שכל הנזקים שקרו, באין ספור צורות, באין ספור אנשים, ואני מכיר את יש אישה ש...
לימור פרירה.
כן, מאוד מעריך לימור פרירה, אנחנו גם עכשיו בכל מיני מעורבים, בכל מיני מהלכים. היא בפרויקט העדויות מתעדת עם צוות מדהים של מתעדות. אין סוף עדויות, זה רק בארץ. בגרמניה גם עלייה של מטורפת. זה אחד מתוך 25 אנשים שהזריקו, יש להם איזה בעיה רצינית רפואית. זה נתונים רשמיים של חברות ביטוח, כן? זה לא קונספירטורים. עכשיו, מה שאני אומר זה שיש פה עניין מטורף, לא מדובר עד היום, מושתק, שאתה יודע, הוא כאילו, זה ממשיך כאילו כלום. עכשיו, הסיכונים האלה הם מטורפים. זה לא...
עכשיו, עוד פעם, אני חושב שיש איזה סוג של גל תודעה. העניין הוא שעומדים כוחות מאוד מאוד חזקים. כי אתה מסתכל על זה ואתה אומר, התקשורת, אוקיי, הבנתי, אין לי על מה לסמוך, חברי כנסת, גם אין לי על מי לסמוך, והממסד הרפואי, שאני מעריץ רופאים אגב, אני חייב להודות, מעריץ רופאים, זה נראה לי כמו מקצוע באמת קדוש ומהמם. גם רבים נכזבו אותי בגישה שלהם. פגשתי רופאים מדהימים, גם הפרופסור הזה שהתייעצתי איתו, הוא היה מספיק ישר להגיד לי, אני לא יכול לחתום לך, ואף אחד לא יחתום לך. בוודאי, זה דבר שאתה צריך לקחת בעצמך כהחלטה. אמרתי לו, הבנתי אותך, תודה רבה. הבנתי, הסביר לי בצורה בהירה וטובה ונכונה, אבל הרופאת משפחה אמרה לי, אני רואה שאתה לא מחוסן. אמרתי לה, נכון? היא אמרת לי, למה? אמרתי לה, קראת התיק האישי שלי, יש לך אותו על המחשב. כאילו, תסתכל, את ראית כאילו מה... אני רואה גבר בריא בין 50 פלוס וזה. אתה תשמעי, אני זו החלטה
שלי. תשאל אותה אם היא מוכנה לקחת אחריות.
ברור שלא.
אני יודע שלא.
בטח שלא.
זה טיפול גנטי, ניסיוני, שאין מאחוריו שום לקיחת אחריות של אף גורם. אתה לא יכול לבוא בטענות אחרי זה לאף אחד אם קורה לך משהו. אתה מכיר מוצר כזה?
זאת טכניקה חיסונית חדשה.
אתה מכיר מוצר כזה? לא, היה אי פעם כזה דבר.
זה נעשה אותו שנה, זה לא עבר באמת בסטנדרטים של FDA. אגב, כל השיט והשקרים מתחילים לצאת החוצה. אבל עזוב, דווקא בועז, אני פחות רוצה לערב אותו בתוך הפרטים של הממסד והנתונים.
אני גם לא מבין בזה. אני מודה, אני אומר שוב ושוב, אני לא מבין בזה כלום.
אני רוצה את הלב שלך בתוך הדבר הזה, גם כאיש תקשורת וגם כאומן. הלב שלך בתור אדם, כאילו, אדם שפתאום החברה, היה איזו תחושה שהחברה פשוט מחפצנת אותו כמי, בוא נחסן אותך עכשיו. אבל...
תראה גם הדבר הזה שאני חייב להדגיש אותו, כי פתאום אני, אתה יודע, כאדם שאף פעם לא ראיתי בעצמי סכנה על מישהו או על משהו, פתאום אתה מסומן כסכנה. על ידי ראש הממשלה שלך, על ידי שר הבריאות שלך, ואחרי זה על ידי כל מיני אנשים שאומרים, בזה שאתה, אנשים עוקבים אחריך וההמלצות, אנשים כותבים, תקשיבו להמלצות שלו על מוזיקה ולא על ההמלצות שלו בנושאי בריאות. אני נתתי פעם למישהו המלצות בענייני בריאות? בחיים לא. אני בחיים לא אמרתי לבן אדם, תתחסן, לא, אל תתחסן. מעולם לא. אין שום המלצות. אני אמרתי, אני בעצמי ואני מטיל ספק ואני שואל שאלות ואני החלטתי לעצמי, אתם? זכותו וכל הזמן חזרתי את זה, תעשה בטוויטר, תמצא מאות פעמים שכתבתי את המשפט הזה. אני חושב שכל אדם שרוצה להתחסן, שילך להתחסן. אם אתה רוצה להתחסן, לך להתחסן.
ועדיין זה לא הספיק, ואתה עדיין אומר שעדיין רדפו אותך,
רדפו אותי, חיפשו עליי חומרים, אימו עליי בפרטי, אתה יודע, על מה? ואז יום אחד מישהו אמר לי, בטח כי אתה לא מקלל, אתה לא יורד נמוך, אתה בסך הכל מתנהל בצורה נעימה, אז זה הסכנה הכי גדולה, כי מישהו הולך וצועק ועושה בלגן והפגנות ושלטים, אז אפשר להגחיך אותו, אפשר, איתך זה קצת יותר קשה, אז מנסים בעצם להוריד, אז אני אומר, אבל מי זה מנסים להוריד? זאת אומרת, שאומר לך, מנסים להוריד, מי הם האנשים? אני יודע, קשה לי להבין את מנגנון הרוע הזה. את הדבר הזה, אז אני חושב אחרת ממך. אגב, באותו אופן, אתה יודע, אני הייתי בעד ממשלת השינוי, בסדר? אבל אני מעולם לא הייתי בצד ששונא את ביבי. אני בכלל לא מבין את הדבר הזה. השנאה הזו, התאוב הזה, לא הייתי שם. אתה מבין? יש ראש ממשלה, אתם חושבים שהוא לא מתאים. תעשו את הפעולות שצריך,
כדי להחליף אותו. הבן אדם במשך, לא יודע כמה, 10-12 שנה צבר את את התאוב הזה, מה שנקרא ביושר.
זה כבר הדעה פוליטית, אני דווקא חושב אחרת
ממך.
זה משהו אחר.
אגב, אני חושב ששחיתות היום, כביכול שלא מתגלה כמגוחכת ביחס לשחיתות הנוכחית.
חד משמעית, חד משמעית.
אתם גולשים, אני מדבר על אלמנט רגשי. אני לא נוטה למקומות האלה של... אגב, משני הצדדים, עוד פעם. אני לא מבין את הדבר הזה של, אתה יודע, שנאה, למישהו ש... אלם כן, וזה כן קרה בשנתיים האחרונות, שזה הצליחו לאתגר אותי מאוד. אנשים שפשוט עומדים ואומרים, מאיימים על פרנסתך, מאיימים על יכולתך להישרד, להאכיל את ילדיך, או לשלוח אותם לבתי הספר. אתה אומר, בשם מה? על מה? זה, פה זה כבר מצב ממש מסוכן, כי זה כבר מה שהיה... וזה רק בשנתיים האחרונות.
לא, הייתה פה גלישה מאוד מאוד מסוכנת במדרון כלפי מטה.
אני אף פעם בחיים שלי... לא חוויתי התקפה כל כך אגרסיבית עליי, על משפחתי ועל חיי. מצד עיתונאים, אנשים, אתה יודע, שנחשבים לך אנשים נאורים, זה פשוט משהו מטורף לחלוטין.
זה מטורף.
מטורף לחלוטין.
כן, ואז הם עושים לך את זה, גם את המהלך הזה שלהם, גם פשיסטים, גם אומרים לך, רגע, סולידריות, אחי.
כן, 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 זה ה...
אתה יודע, זה אדיר, זה אדיר.
אבל
זה כמו בן אדם דופק חמרות, אז הוא אומר, קטע, קטע, מה שנקרא, ואהבת לרעך, אחי.
כן, כן, בדיוק.
אז אני חזרתי לשנות ה-50, לא, קודם, שנות ה-40, וקראתי המון חומרים, ספרים ופרסומים וכתבות על תקופת סטלין, והתקופה של ההשתלטות על האומנות, ואיך בעצם אתה לוקח רעיון, ואתה אומר, אני מביא לך רעיון טוב. הרעיון טוב הוא בעצם להעצים את הפועל, את מי שאוהב את ברית המועצות, את מי שרוצה לעזור לחברה, סולידריות, רעיונות יפים, נכון? ואתה פשוט רואה את הדבר הזה, איך מגיע מאדם שהוא היה רוצח המונים מטורף, אתה יודע שהוא מתווה בשם איזשהם רעיונות, אתה יודע, של כן ולא. האומנות הזו מותר, האומנות הזו אסור. זה אידיאולוגיה שמקובלת, זו אידיאולוגיה... אגב, זה גם יכול להשתנות פתאום.
אבל זו גניבת הדעת, אתה יודע, אנחנו בעצם חיים בכמה דרגות של גניבת דעת, איך הם גונבים לנו את הדעת, השלטונות, מוכרים לנו כל פעם, זה הרי סוגים, מה שנקרא, 50 גוונים של דיקטטורה, גם פה וגם, כשמסתכל עוד פעם מעבר לחוף הים, יש לך 50 גוונים של דיקטטורה שמוכרים לך אותה במעטה דקיק 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 של דמוקרטיה. אומרים לך, נכון, אנחנו חיים בדמוקרטיה. ישראל היא דמוקרטיה. אבל אתה מקבל, נכון, אתה מקבל משהו שהוא לא דמוקרטי. בעולם, כל מה שקורה לכאורה דמוקרטי, נכון? אין אף, בטח לא באירופה, על ציר אירופה, ארצות הברית, אומרים לך, אנחנו דיקטטורה, אנחנו דיקטטורה, ברוך הבא. לא, נכון, זה הכל דמוקרטיה, איחוד דמוקרטיה, האום דמוקרטיה.
לכאורה, כן.
לכאורה. ואתה רואה אלף, הנה, מה שהולך להיות בסוף החודש.
אגב, דמוקרטיה, אחד המשפטים שאני מאוד אוהב זה, כאילו, כשאתה יודע הכל על המנהיגים שלך, הכל באופן שקוף לגמרי, זו דמוקרטיה. כשהם יודעים הכל על עליך, אז זו דיקטטורה. אגב, התקשורת הפכה לכלבי אם פעם הם היו כלבי השמירה של הדמוקרטיה, הם כלבי
הם היו מתחזקים, דיקטטורה. נכון, נכון. אז לתחזק את השקר הזה, הם לא יכולים לבוא בשום נקודה ולהגיד לך, אנחנו דיקטטורה. הם חייבים להגיד לך, אנחנו דמוקרטיה. כן. נכון? יהודית ודמוקרטית. ובעוד הם, עכשיו, ואז אתה מקבל את כל התפלצות האלה, כמו אורוויץ, זנדברג וחבריהם, אוקיי? ועוזריהם, שהם באים ואומרים לך, אנחנו מרץ, אבל הם מסתירים לך את הפרוטוקולים, הם מסתירים לך את החוזים, מסתירים לך כל הסיפורים, עכשיו, עם הפרשת ילדי תימן, מסתירים. כן. הם מצביעים את ההצבעות הכי, חוק הסמכויות,
נכון?
נכון? מרץ. כל מה שקורה פה לא פוצים פה.
גם משבר האקלים זה מדע ממומן, יש הרבה קולות בארצות.
גם משבר האקלים זה מדע ממומן.
איך הכל נקנה, כל החוות מדע, הם נורא אוהבים להגיד במשבר האקלים, 97% מהמדענים שזה, אומרים שיש התחממות, אבל זה 97% שמומנו על ידי הגופים שדיברנו עליהם בפוסט
הקודם. תגיד להם, זה 100% ממומנים.
בדיוק, זה 100% ממומן. טוב, תראו, אני מתחיל ככה, אני אורז את השיחה שלנו, עברנו ככה בכל מיני תחנות. זה, אני חושב שמתוך הדבר הזה, אני מאוד מקווה, באמת, זה סוג של תפילה וזה, ואני כן מאמין, אני הצטרפתי לתוך, הלב שלי הצטרף לתוך המחאה הזאת, כי פעם ראשונה שראיתי הזדמנות לאחדות, שזה לא רק ימין מול שמאל או שמאל מימין, קרה פה משהו שהוא הרבה מעבר לסך החלקים, הוא כללי, הוא גם ישראלי והוא גם עולמי, ובמובן הזה יש פה איזו הזדמנות שיכולה לקרות, אני גם רואה, אתה יודע, מה שאתה היית, אנחנו היינו בה לפני שנתיים כמין איזה פרטים בודדים שוליים אוונגרדים של החברה, היום זה כבר לא ככה, זה פשוט לא ככה.
גם, אם אני מבין נכון, הייתם גם בשני צדדים של המתרס הפוליטי.
נכון, לחלוטין.
אז זה בכלל משהו נכון, מרתק, שאני מגלה אותו המון.
לחלוטין.
אני מגלה היום שאני, פתאום יש לי אחווה וסולידריות והבנה עם אנשים שבחיים לא הייתי מאמין שאני אוכל לשבת איתם ליד שולחן אחד ולדבר איתם ולהקשיב להם. אתה יודע, מה לי ולמשה פייגלין? מה לי ולאנשי שמאל קיצוני? אתה יודע שהם... פתאום אתה מבין שיש אנשים שהם באמת מדברים לך על הליבה של החברה. הדבר המאוד מאוד חשוב הזה, שנקרא באמת זכויות אדם. זה כאילו הפך להיות כבר איזה מותג כזה שכאילו אתה נתלה בו, אבל לא, אבל זה דבר מאוד מאוד חשוב.
זו מלחמה ישירה על כבוד האדם וחירותו, במובן הכי ישיר של הדבר, כאילו.
אבל הם יבואו ויגידו לך, עם כל הכבוד לכבוד האדם וחירותו, מה עם הכלל? זה פוגע, זה בא
לחשבון על הכלל.
כמו שזה בסיס מדעי
רעוע, וזה שטויות. לא משנה, כן, אבל מה שלי חשוב לומר, זה, אני עוד פעם חוזר לסיפורים בראשית, שאני מבין שבימים האלה הוא ככה עובר איזשהו אתגר מסוים.
כן. אבל ממשיך.
יופי.
וזה, יש קהל מאוד מאוד גדול, הרבה יותר גדול, אתה, אם אתה חושב שהוא גדול, הוא יותר גדול למה שאתה חושב.
אני בטוח.
שזה מאוד חשוב שהפרויקט הזה ישרוד ויגדל ויתעצם, ויש מאחוריו המון אנשים שמאוד שמחים על הקיום של, סוף סוף יש איזה סוג של גוף עיתונאי שעושה עיתונות.
כן.
אתה יודע, עושה את הדבר הזה הפשוט, לכאורה, אבל הוא היחיד
שעושה עיתונות. פעם זה היה מובן מאליו, אתה יודע, היום אתה רואה לפעמים, לפעמים אני, אתה יודע, בעוונותיי, גולש בעיתונים האינטרנטיים, ואתה רואה דברים שהם שמחה לעד, לעג, בכותרות.
אריק קלפטון חלה בקורונה?
לא, זה נהיה פח זבל, פח זבל.
סימן שאלה.
פח זבל, פח זבל.
זה מסוג הדברים שאתה אומר, רגע, מה? אני באמת קראתי עכשיו את מה שקראתי, זאת אומרת, אתה יודע, דעתך יכולה להיות כזו או אחרת, אבל אתה, אין פה דיווח, אין פה ניתוח, אין גם, תראה, בתחום שלי, ספציפי, אני הרבה פעמים רואה דברים שהם קשורים, נגיד, למוזיקה, או ספרות, ואני פוגש בורות עצומה. בורות, זאת אומרת, אתה רואה שמישהו שכתב משהו, והוא לא ממש מבין על מה הוא כותב. אז כל הדבר הזה, אני אומר, אוקיי, זה קורה בתחום שקרוב ללבי ואני מבין בו טוב. מה עם תחומים אחרים? מה עם כתבי בריאות, כתבי מדיניים, כתבי משטרה? אני לא יודע מה. וכל הדבר הזה מצטרף לעניין הזה של להטיל ספק יותר ויותר במה שמתווכים לך. וכשאתם אומרים לך משהו, אז אתה אומר, רגע, בוא נראה מה בשטח, מה באמת קורה. כשאומרים לך הצלחה כבירה של מבצע זה וזה, או לצד שני, כישלון נוראה, עצום של מתנגדי החיסונים. אתה אומר, רגע, בוא תסתכל רגע בפועל, בשטח, מה קורה? מי הם האנשים האלה? עזוב את זה שגם נהיה מצב שבו, הרי מה זה הגדרות? כשאני לוקח הגדרה ואני אומר, אתה גבר רטרוסקסואל, לבן, מעמד בינוני גבוה, או אני אומר לך, אתה דוס, תבין? אז כל פעם אתה רואה שבשנתיים האחרונות, וזה מאוד התחדד, לוקחים איזו קבוצה, מסמנים אותה, ואז אפשר לתקוף אותה כאחד. אז הדוסים הם נגד המדינה. הם לא מתחסנים, הם כזה, הם לא ממושמעים, הם עושים את האירועים שלהם, הם מתקבצים בהלוויות, באירועים. אתה אומר מה זה? כולם, זה כאילו, זה הכל אותו דבר, זה כל היהודים אותו דבר.
אחר כך גם ניסיון שהשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות לא מתחסנות, האתיופים לא מתחסנים.
כל פעם זה היה איזה משהו אחר.
קהילתיות,
בשמאל לא מתחסנים.
הם רגילים, מה הם?
הם באו מחוסנים מאתיופיה.
לא, בשמאל לא מתחסנים.
היסטוריה לא נעימה.
ראיתי כתבה כזו ישנה.
שהשמאל לא מתחסנים?
כן, בשמאל לא מתחסנים.
זה לא מכיר.
כל פעם זה מין, זה משהו, אתה אומר, מישהו לקח את הדבר הזה, מתנגדי חיסונים. אתה אומר, אין חיה כזו באמת. הרי אין דבר כזה, אין דבר כזה מתנגדי חיסונים. מה זה השטות הזו? למעט, באמת, עוד פעם, מיעוט זעיר, אזוטרי, של אנשים שאומרים, לא מתחסנים. אין דבר כזה, כל האנשים שאני מכיר, כולם התחסנו כל החיים שלהם נגד כל דבר שאפשרי.
נכון.
זו הפעם הראשונה בחיים גם, שבכלל אני נתקלתי בתופעה כזו.
נכון.
מעולם אני ו...
אגב, החיסונים במגמת ירידה באופן כללי בכל התחום, זאת אומרת, זה ניכר כבר.
כתוצאה.
גם חיסוני השגרה,
כתוצאה. ממה שקרה.
כן, זו הסיבה, אוקיי, אני לא יודע אם ניכנס לזה עכשיו, אבל זו הסיבה ש... אתה יודע, מתחילים להביא, להדליק חזיתות אחרות. זאת אומרת, כל הסיפור של האקלים, של המחסור במזון, של ה... אתה יודע, יש המון המון דברים שהם עכשיו כל מיני סוגים אחרים של מחלות ומגפות ועניינים. הם מביאים לנו את כל השיגועים ממקומות אחרים, כי הם כנראה מבינים שאם הם נסו לחפור רק במקום אחד, אז הם עלולים להתעכל בהתנגדות יותר גבוהה ממה שהם... כי אנשים, תראה, בסוף, אתה יכול לשקר בן אדם עד גבול מסוים. יש אנשים שאתה יכול לשקר אותם בלי סוף. אבל אתה יודע, בסוף אנשים רואים שמגפת קץ האנושות היא לא מגפת קץ האנושות. והגיל הממוצע של הנפטרים הוא 81. והם רצו לרדפו עם מזרקים אחרי הילדים, והם אומרים, מה אתם רוצים? בכלל המחלה של ילדים. וקורה פה, אתה יודע, אנשים מתחילים להבין, אז הם חייבים להתחיל לגוון את הסיפור, כי הם רואים שבנתיב הזה הם צפויה להם בעיה.
יש לרבי נחמן איזה משל, אפרופו השלב הבא, שכאילו לפעמים יש איזה כלי שמסתיר, שאתה רוצה לקחת אותו, להזיז אותו, אבל מתחת יש ריקבון מאוד 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 סרח עצום, עובש ומה שלא יהיה. אז אומרים, אוקיי, עדיף שתשאיר את הכלי כאן כרגע, כי אם תזיז אותו, כל העובש יצא. אז אפרופו השלב הבא, אני חושב שמתקיימת פה אצל האזרח ואצל כל אחד, הטלת ספק מהותית, אפילו במובן מסוים בגלל הבגידה איזה ייאוש שהוא מהותי, על מנת לייצר צורה חדשה. אני בעד סדר עולמי חדש. לא אותו סדר שהחבר'ה מכתיבים, אבל אני בעד סדר עולמי חדש. ואני גם חושב ברמה הרוחנית, שיש פה איזו תודעה רוחנית גבוהה יותר, שרוצה לשכון כאן, שהיא שואפת לאיזו אחדות, לאהבה, לחיבור, והתודעה המצומצמת נלחמת בה בכל הכוח, וזה מה שאנחנו רואים באיזשהו אופן, כל הקלשים האלו. אז בכל מקרה, אני חושב שזה זמן טוב לסיים את הרעיון המאוד מעניין, טוב, שהחליטו הצופים בבית. בועז, המון המון תודה
שבאת,
שהיית כזה ספורטיבי, שענית מהר, שזרמת, פשוט תודה מכל הלב.
תודה לך.
תודה רבה.
אני רוצה להגיד תודה לאנשים שכם... רוצה להגיד תודה לאורי קייטן, השותפי לפודקאסט והשכן היקר שלי, על המצלמות ועל הקלטה ועל כל העזרה. אורי, המון המון תודה. לעודד וייס שעושה פה את הסאונד וכתב את הפתיח של מכירת חיסול.
אחלה עבודה.
ולערן ססון שעשה את האנימציה המאמנת של מכירת חיסול. אתה בהרבה מובנים.
אני ערן ססון?
ערן בריל, לא ערן ססון שעשה את האנימציה. תודה ערן.
בכיף, באהבה.
ומקווה שנמשיך לשוחח ולהידיין ולהעלות שאלות. וניפגש בשמחות. תודה.
להתראות, כל טוב.